אנחנו אז מתחילים כאמור לעסוק בסוגיה של עין תחתיים, שהיא באמת ידועה ומפורסמת כקלאסיקה תלמודית. היא סוגיה ככה שבאמת דשו בה הרבה ומהמון המון זוויות, ואפשר גם לבחון את השאלה, את הסוגיה הזו עצמה, מכל מיני היבטים וכיוונים. ההיבט שהתייחסנו אליו אולי בצורה הכי אינטנסיבית הוא ההיבט של העריכה, שכבר הזכרנו אותו פה בשיעור שעבר, אבל אני מזכיר גם ברקע שיש עוד המון היבטים לסוגיה הזאת. יש לה היבטים פילוסופיים שקשורים ליחס בין גוף לנפש, בין אדם לבהמה, בין רציחה להכאה. יש לה היבטים סתם ספרותיים שלא קשורים לעריכה. יש פה המון מקורות גם שמגיעים מאזורים שונים, סיטואציות שונות שנשזרות פה פנימה. יש היבטים למדניים של הסוגיה הזאת, יש היבטים של מחקריים, של הזיקה שלה לסוגיות אחרות. אפשר לשים לב שהסוגיה הזו ערוכה היטב מובאות שמגיעות מהרבה מקומות אחרים, נכון? ואנחנו בינה לבין מדרשי ההלכה, בינה לבין סוגיות מקבילות. אמרתי שאני ממליץ ללמוד את הסוגיה הזאת עם גמרא כדי לתפוס, לשים לב למסורת הש"ס, שתפנה אותנו לכל המקומות המקבילים, גם בסוגיות בכתובות, גם בסוגיות אצלנו בפרק בהמשך. זאת אומרת, יש המון המון לינקים שהם נורא חשובים לענייננו. אבל אנחנו נפתח את דברינו היום בלסרטט את המפה של הסוגיה. בסדר? בואו נתחיל לצעוד בה. כבר התחלנו לחלוטין. אז ננסה קודם כל לסרטט בזריזות את המפה של הסוגיה ולחלץ מהמפה הזו תובנות מאוד ראשוניות. בסדר? בואו נעשה עבודה ראשונית. ואני אומר, מי שיש לו את הסוגיה, אבל יש בה המון חומר. והמון חומר דורש זמן. אז אני להגיד, צריך זמן להשקיע בסוגיה הזאת, לא יעזור, צריך לשבת עליה, לשבת, בקיצור. הסוגיה נפתחת בשאלה, נכון? שמתם לב, זה סתם דבר, בואו נשמע רגע את הצליל, נכון? מה המילה הראשונה בסוגיה?
המים.
עכשיו לא בדקתי, אבל
אנחנו דקנו.
נו?
רק בסוגיה אחת בשביל.
זה סתם, נכון? מפתיע הפתיחה הזאת. מים, על מה אתה מדבר? מה זה? נכון? כאילו, מאיפה? יש איזה כאילו היא מזמינה ישר איזה התנגחות, ולשאלה הזאת, אימה היא אימה, נכון? אימה, עין תחת עין, ממש, נכון? עכשיו יש פה המון המון הנחות יסוד במשפט הזה, אבל מה לדוגמה? מאיפה זה מגיע? כאילו מאיפה המשפט הזה? אני שואל רגע, אמורה היי חכאי דקאמר אימי, על מה מדברים פה בכלל?
המציאות.
המציאות.
המשנה. אין פה שאלה על דין מסוים, כאילו מה אומרת עמי, כאילו עמי מאיפה הבאת לי את כל המערכת הזאת? כאילו מה שאני מכיר זה עין תחת עין, זה מה שאני מכיר, ושככה זה עובד.
נכון, ויש פה אבל בדברים האלה אני שומע שזה הולך לשני הדברים, זאת אומרת, זה גם אל המציאות, נכון? אישי אומר לך, גם המציאות היא שבפועל אנחנו יודעים שלא עושים עין תחת עין ממש, נכון? זה כאילו, זה לא רק האופן שבו הגמרא מתייחסת אל המשנה, וכמובן התשובה המיידית היא מה עין תחת עין ממש? לא סל קדאפח, נכון? זאת אומרת, יש איזה, שימו לב שבאיזשהו אופן הסוגיה כאילו אני מרגיש מקפיצה לנו איזה זעקה כזאת, נכון? האימאי הזה הוא איזשהו סוג של התפרצות כזאת. מאיפה אתה יודע בכלל? אולי אין תחת עין ממש? מאיפה הבאת את כל המערכת הזאת? אומר לך, יש על המשנה, נכון? של חמישת השלומים וכולי. אולי זה ממש? והתשובה מיד היא לא סל כדעתך. ואחרי לא סל כדעתך, מגיע למה? שורה ארוכה, 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 ארוכה של מקורות. חלקם פרייטות, נכון? חלקם דברי המוראים. שורה ארוכה של מקורות, לא ניכנס כרגע לספירה, זה גם לא כל כך משנה כמה יש פה. דורשי רשומות מצאו עשרה. אבל השאלה איך מארגנים את העשרה האלה, ומה בפנים, ומה בחוץ, אפשר לעשות פה גם 11, ואולי גם 9. אבל בואו נניח 10, כי זה מספר יפה כזה ועגול, אז יש פה 10 מובאות בסוגיה שמתייחסות לשאלה הזאת. עכשיו בואו נשאל את זה רגע, סתם, באינטואיציה שלכם, מה הסוגיה רוצה לעשות? שהביאה 10 תשובות לשאלה כזאת. או 10 מקורות לטענה שלה. מה
היא? אמרנו שזה מעיד על חולשה בטענה.
זה מעיד קודם כל על חולשה בטענה. כלומר, יש לך טענה שיש לה 10, נכון, 10 מקורות, זאת אומרת שהיא לא מי יודע מה הטענה הזאת.
שגם אמרנו שמהרמדאן, שיש רק סיבה אחת למה קוראים בגלל אסתר ופורים, יש 10 סיבות למה קוראים כהן.
אוקיי, אז כן, אז זה בהחלט...
אני בא למרות לך ההפך, כמה הסברה לא הגיונית, בוא נראה לך כמה דרכים יש לי, כמה צורות חשיבה יש לי להראות לך שאני תחתה עם ממש זה לא זה.
אני מסכים באופן עקרוני, אני חושב שזה כשהדברים שלכם לא סותרים. זאת אומרת, בואו נשים לב שיש כאן שני דברים שמתנהלים בשתי רמות דיון שונות. יש את רמת התוקף של המקורות, ואני חושב שברמת התוקף של המקורות, השאלה הזאת היא זועקת. זאת אומרת, כשאתה הולך לפסוקים, וזה גם מה שאמרנו, כשאמרנו את הפסוקים, יש איזה קושי קטן כזה בסוף, והוא שבפסוקים זה מה שכתוב. כמה שלא תהפוך את המקראות ותגיד שתחת זה לא תחת, ועין זה לא עין, וממון, וברור שזה ממון. בסופו של דבר, השאלה הפשוטה והזועקת לכל בר דעת, זה שעין תחת עין ממש. זאת אומרת, זה... עכשיו, זה נכון לצד שני, לכן אני חושב, אני צריך בא להגיד למה זה באמת חלש, למה צריך 10 תשובות. מצד שני, אני מאוד מסדה עם הדברים שאומרים לסך, 10 התשובות פותחות פה מרחבים של, שפות, של צורות חשיבה, של שפות שונות שכולן מכוונות לאותו המקום. ואת הסוגיה בעצם אומרת לך, תשמע, אני לא הולכת רק להגיד לך, לשכנע אותך שעין תחת עין זה לא ממש, אלא מה אני הולכת לעשות? מה היא בעצם עומדת לעשות כשהיא מציעה כזה מבנה?
שאין אופציה
לומר כזה, כן, אופציה להגיד, כאילו זה...
שאין אופציה.
מה? אתה רואה איזה מוטיבציה משתנת, זה עזר אותם לחשוב שזה
עין תחת עין,
כאילו, זה לא רק שזה לא
עין תחת עין
ממש, אלא גם להגיד שהתורה אומרת דבר כזה,
זה בכלל... זה בכלל לא יכול להיות, זה כאילו, אבל כאן, צבי מהמורק...
אתה רואה את המסגה החדשה,
אבל חשוב. אני חושב שזה אפילו, זה לא רק לפתוח המסגה החדשה, אבל במובנים, סוגיה כזאת, וזה מובנה, אני חושב, בכל סוגיה שבה יש שאלה אחת עם הרבה תשובות, הסוגיות הללו הן נועדו ליצור עבורנו תמונה. בואו נתייחס לתמונה, לסוגיה הזאת כרגע, לא רק כרצף עניין של דרשות, שזה מה שאנחנו רוצים לעשות בדרך כלל, אלא בואו נחשוב שלפנינו מפה, זאת מפה, או תמונה, כשהסוגיה מבקשת להפגיש אותנו עם עין תחת עין, תדעו, יש לי משהו להגיד לך על עין תחת עין, אבל המילה הזאת היא לא המילה הנקודתית. אני רוצה להכניס אותך לתוך איזשהו מעגל, תמונה, מעגל של הקשרים, מעגל של שפות, שבתוכו יש המון המון זוויות שאני יכולה לפתוח לך דרך ההתמודדות עם השאלה הזאת של עין תחת עין ממש, ומה שאני רוצה שתקבל בסוף זה לא רק את התשובה לשאלה האם עין תחת עין זה עין תחת עין ממש, או שעין תחת עין זה בעצם המון. אלא אני דרך הדיון הזה אפתח לך, בואו נגיד פה עוד מילה, זו סוגיית הפתיחה של הפרק, נכון? ולא בכדי, וכבר עמדו ראשונים ואחרונים על התפקוד, תפקידן של סוגיות פתיחה. דרך הסוגיה הזו אני אפתח לך בכלל את מרחב הדיון והשפה שבתוכו מתנהל העולם הזה של החובל בחבר. זה אני חושב, כך צריך לראות את המטרה של הסוגיה וכך צריך לקרוא אותה. צריך לא לחפש רק את התשובה של הסוגיה לשאלה של עין תחת עין ממש או לא, אלא לחפש בכל אחת מהמובאות בסוגיה, וגם בסוגיה כמכלול, את האופן שבו הסוגיה שוב משיגה את הנושא, את האופן שבו... שוב, מה התמונה שהיא מציירת לסיפור הזה? אני מספר פה איזה סיפור, בואו נתייחס לזה כרגע. עכשיו תהיה, דמיינו את הסוגיה הזו כדף בפייסבוק, בסדר? או לחילופי, איך שאתם לא רוצים, אבל משהו שכאילו יבהיר את העובדה שיש פה לא רק איזה דיון ליניארי, אלא יש פה באמת איזה נוכחות של המון המון קולות שיוצרים יחד איזשהו סוג של תמונה. יש פה איזה קולאז' כזה שמצרף המון דברים. עכשיו, בתוך הקולאז' הזה, העבודה של הצירוף, מי עושה את הצירוף? הסוגר. הסתם. מי שיעשה את השזירה והצירוף של כל החלקים האלה למכלול אחד, זו העבודה של הסתם הסוגר. עכשיו, זה גם מקומה הקלאסי של הסתם. הקלאסי היא אחראית על הצירוף הזה, והסתם באמת עורכת את המובאות באופן מאוד מאוד מתוחכם. יש מובאות שמביאה, קודם כל באופן בכלל שבו כל הסוגיה ערוכה, הסדר של המובאות, אחרי זה האופן שבו הסתם מטפלת במובאות האלה. בכל אחת מהמובאות היא מטפלת באופן שונה, נכון? יש מובאות שהיא...
מקבלת.
מקבלת, יש מובאות שהיא דוחה. יש מובאות שהיא דוחה באופן כזה, יש מובאות שהיא דוחה באופן אחר, נכון? זאת אומרת, הסוגי התגובה של הסתם הם בעצם היו השזירות של הפאזל הזה לתמונה אחת גדולה. הקווים שהסתמה יוצרת הם אלה שאמורים באמת לקחת את כל 10 המובאות האלה ולהפוך אותם להיות מכלול. עד כאן מבוא. עכשיו לעבודה. עין תחת עין ממש, לא סלת דעתך. מאיפה?
נתניה.
מקור ראשון?
דעתך.
לטניה. ראית שהמקור שלה הוא איפה?
בספרה.
מה?
בספרה.
בספרה, לא יודע. ראית שהמקור שלה הוא בספרה, ומה כתוב בה?
שתי מקורות.
שני מקורות. הראשון?
מכה נפש, כאילו מכה מכה.
מכה בימה ישלמנה. מכה בימה ישלמנה.
לא כתוב.
מכה אדם, מכה בימה. נכון? זה מה שכתוב. מכה אדם, מכה בימה. לתשלומים.
בסוג השני, זה לא תקטן נפש.
ואם נפשיכה לומר, נכון? ואם נפשיכה, לא תקחו
כופר לנפש רוצח.
כופר לנפש רוצח. מה אתם אומרים על שני הלימודים האלה? לפני מה שהסוגיה עושה איתם. שימו אותם כאן ליד השני. מכה אדם, מכה במה לתשלומים, ותקחו כופר לנפש רוצח. זה ברייתא גם שכאמור מופיע בצורה לא בספרה. אז מה, מה...
אתה יודע מכה במה זה לא פסוקים מהויקרא, שהם באמת קשורים מהעניין עצמו. אתה מכה במה כאילו מה זה לא ציטוט, או בדיוק מה זה כן, אבל זה מובן כזה מוצמד כבר בפסוקים.
סוג של היקש, גזירה שווה, נכון? צריך לדון בדיוקים האלה, אם זה היקש או גזירה שווה, או מה זה בדיוק. אבל יש כאן פסוק, נכון, מויקרא, אתה אומר, שלומדים ממנו שזה לתשלומים. הלאה.
את החצי השני של מפסוקה. שהוא רשע למות, הלמות חשוב פה, כי הוא מידה כנגד מידה של הרוצח.
אוקיי, ולכן מה?
ולכן אתה לומד שזה...
לא תיקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות, אבל אתה לוקח כופר לראשי איברים. כן. נכון? מזה הלימוד. אז מה...
כן, אני חושב שנקמה מסחית.
אתה אומר, אתה מתחבר לדברים של אישי, יש כאן איזה מידה כנגד מידה, איזה נקמתיות.
כן, אבל מידה כנגד מידה זה לא דווקא במקום של נקמה, מידה כנגד מידה זה במקום של סיבה לתוצאה, במקום של צדק.
אז אתה אומר, הנקמה נמצאת פה ולא תקחו
כופר. כל התפקיד של גואל אדם.
למרות שפה אין לי דווקא את גואל אדם, לא תקחו כופר לפי פשוט לך שם ראשון.
לא, אבל מתי יש בשבילנו?
שנייה, בואי נראה. עשר שניים.
מתי... אין פה התייחסות מפורשת לגואל אדם, אבל זה אחד המקרים בהם הבן אדם לא יכול להיכנס למקלט, כאילו, הורגים אותו.
אוקיי.
אם הבן אדם יוצא למקלט, הורגים אותו.
אתה אומר, יש פה ברקע גם את הסיפור של גואל אדם, שיש פה איזה צליל של נקמה יותר משמעותי מהמידה כנגד מידה.
בהקשר של הרי מקלט.
אוקיי. אבל בואו אני אחדד רגע את השאלה.
לפי דעתי התירוץ השני גם מכניס פה את כל העולם של רצח. לפני זה כאילו היה דיבור רק על ה... כאילו ענייני על הזה. פה כאילו יש פה איזושהי המלטה.
זה פרשת המבט המקורית אבל לא מפתיע.
מה זה אומר לי? בואו נשאל את זה ככה. מה מכה אדם לתשלומים? מה מכה במה לתשלומים? איך מכה אדם לתשלומים? אז מה אני יודע על החובל בחברות שלנו?
שומעים מה? אני מכה להם חובל בבהמה.
שמכה, שחובל, נכון? שחובל שווה מכה בבהמה. נכון? זה המסקנה מפה. להבדיל ממה, תגיד לנו הסוגיה עוד מעט בהמשך. נכון? הרי הסוגיה בהמשך תאמין שיש חולשה בכל אחד מהפירושים האלה, ולכן הם זקוקים אחד לשני. מה החולשה בפירוש הזה? למה אתה דן אדם מבהמה ולא אדם מאדם? מה זה אדם מאדם? אדם מרוצח. ואת הסוגיה מחדדת לנו בדיוק את התנועה של הלימוד הזה. הלימוד הזה מפריד את מכה אדם, את החובל בחברו מי? רוצח, ומחבר אותו למי?
לבהמה.
נכון? והתנועה הזו מאוד, נראה עוד מעט את הסוגיה, אז סתם תחדד אותה יותר ויותר, את התנועה
הזאת. גם הקושי שם, היא מקפלת את זה שמכה אדם, לא במובן של מיטה, זה נחשב כנזיקין. מה נזיקין, נזיקין, אף מיטה, כאילו היא לא רואה בזה, היא רואה את זה ממש
נזיקין. היא חושבת, נזיקין ומיטה, נכון מבחינתה, זה מערכת אחת. מכה אדם, בין נזיקין למיטה
זה... שיצרות על אותו ציר, והמכה אדם במובן שלא הורג, אז הוא בכיוון של הנזיקין.
נכון, אבל שוב, בשלב הזה בסוגיה, שהסוגיה מצביעה על החולשה של הלימוד הזה, אז שים לב, במקום ללמוד מכה אדם ממכה אדם, כלומר נזיקין ממיטה, חובל מרוצח, אנחנו לומדים מכה אדם ממכה ממה, נזיקין מנזיקין. נכון? ואנחנו מנתקים את החובל מהרוצח ומצמידים אותו למכה בהמה ואומרים לך, תשמע, חובל ורוצח זה לא אותו דבר, אלא חובל הוא בעצם כמו כמו מזיק, כמו מכה בהמה. נכון? מה יוצא מפה?
חבל, כמו רוצח.
לא, למה? זה דבר.
הוא לא ציר, מה
שאני לא יודע. לא ציר, שרוצח, רק פחות.
אבל זה כשאתה בכלל דורש את זה, בוא נגיד ככה. לא היה כתוב פה, אלף שרוצח היית לוקח כופר, אבל אז אתה לוקח כופר, הרי מוכרים בפסח. אין קשר, כאילו. עצם זה שהפן הפולני שם ואומר, זה דבר שאני רואה להתכתב איתו והוא קשור לחובל, זאת אומרת שהפן רואה את זה
כדבר כמובן. בכל הדברים האלה, כי הלימוד עצמו כאילו מצביע על המיוחדות של הרוצח.
אז זה בדיוק מה שהוא אומר.
רק על זה, רק על זה, אני קורא חצי לדגש. והתנא מפנה אותנו לשם, לייחודיות של רוצח.
זה בדיוק מה שהוא אומר, הוא אומר, רוצח הוא לא כמו חובל.
בוא נמשיך רגע.
הוא אומר, רוצח הוא לא כמו...
בוא נשאר רגע, התשלום גן מאום. התשלום כמו מאום.
זה לא קשור.
התשלום פה הוא תשלום כמו מזיק, נכון? מה התשלום פה?
כופר.
נכון, מפורש.
היו צריכים לרצוח לך את היד, אבל
זה משלם. היה צריך לרצוח לך את היד. אבל לא רוצחים לך את היד.
ליבה
אינו נהיתי, ליבה את מן. אז זאת שאלה. עכשיו, כמו שחיים אומר, נכון, כשהסוגיה תגיע לכאן, היא תגיד, רגע, מה החולשה של הלימוד הזה? שהייתי חושב מהלימוד הזה, שהאופציה של באמת להוריד את העין, באמת קיימת. נכון? אם הייתי מביא רק את הלימוד הזה, אז הייתי אומר, מה נשאר באמת ברקע? בעיקרון, מה היה צריך לעשות?
להוריד
את היד. היה צריך להוריד את היד, להוריד את העין.
אבל!
לכן הבאתי את זה, כי מכאן ברור שמה? שאי אפשר. עכשיו שימו לב מה עשתה הסתמה, נכון? מה עשתה הסוגיה? היא לקחה שני לימודים שונים לחלוטין, נכון? שמגיעים משני עולמות שונים. עכשיו בואו נוסיף לזה רגע את הזווית.
מה הספרה עשתה?
הזווית המחקרית, זה מופיע בספרה. לפני הספרה, איפה זה מופיע? מי שיבדוק במחילתות, הנה, שמכה אדם מכה בהמה לתשלומים נמצא במחילתא. ולא תיקחו כופר לנפש רוצח. מופיע במחילתא דרשב"י. זאת אומרת, שני הלימודים האלה שביסודם היו לימודים נפרדים במחילתות, מתאחדים בספרה ובסוגיה.
המחילתא דרשב"י לא ברור שמקור שקדום.
שאלה. בסדר? אני מסכים. לספרה כן. היא מקבילה לספרה, היא לא קדומה קצת. זאת אומרת, היא מקור תנאי, אבל מאוחר. זאת אומרת, היא כמו הספרה בעצם, פחות או יותר. זאת אומרת, אלה דרשות שמתעצבות בתקופות. אבל לענייננו לא משנה, מה שחשוב לי זה ששני הלימודים האלה, אני מוצא אותם כלימודים נפרדים. אני לא יודע אם כרגע הזווית המחקרית היא לא בשביל הגלגול ההיסטורי, היא יותר מסייעת לי להצביע על הפער המהותי שגם הסוגיה מצביעה עליו. זאת אומרת, הסוגיה, שוב, שימו לב שבמהלך של הסתמה בהמשך, מה שהיא עושה זה שהיא בדיוק מחדדת לך את ההבדלים בין שני הלימודים האלה, נכון? והיא אומרת לך, כל אחד מהלימודים האלה היה לוקח אותי לכיוון אחר, אם הייתי שם אותם בפני עצמה. ולכן, ובעיניי זה מדהים הפתיחה הזאת של הסוגיה, כי היא באמת מציבה לנו באופן מאוד חד את הדיון. רגע, איפה החובל נמצא? הוא רוצח או שהוא? מה זה? עכשיו, בתוך הדברים אני רוצה באמת שנספיק היום לקבל איזה מבט רחב, אז אני לא אכנס עכשיו לדיון מפורט במה שהסתמה עושה פה, כי הסתמה עושה פה עוד 2, 3, 4, 5 מהלכים מבריקים בדרך. בסדר? צריך לשים לב ממש לכל... שורה פה בסתמה, ויש פה קטע סתמה ארוך וערוך, בסדר? שמטפל בברייתא הזו. בואו נזכיר לגבי הקטע הזה רק דבר אחד. מכה אדם מכה בהמה לתשלומים, שואלת הגמרא, היי מכה. נכון? מסקנתה?
יש קטע פה מטור, ו...
הקעקע אמרים, נכון? אז קודם כל... סתם המלצה, תחזרו לפסוקים, תסתכלו בפסוקים מה הסוגיה עשתה איתה. בסדר? זאת אומרת, היא קוראת פה, נכון, הרי הסוגיה הסתם קוראת בשבילנו את הפרשה של ספר ויקרא. והיא מפרקת אותה באיזשהו אופן. זאת אומרת, היא מעמידה את הפסוקים בתוך הפרשה הזאת ודנה ביחסים ביניהם. היא מפרקת אותם איכשהו. אז סתם שווה לשים לב. אבל הסוגיה של אין מכה, קטע מקביל באופן מפתיע, נמצא בסוגיה אחרת לגמרי בכתובות. הסוגיה של קימל ודבר, אני הזכרתי את זה בסדר, לפניתי אתכם לשם. עכשיו, לא ניכנס לזה כרגע בהרחבה, אבל שימו לב שהקטע הזה כולו, של היי מכה, גזור מהסוגיה שם, ובסוגיה שם הוא בכלל בשאלה אחרת לגמרי. שם לומדים, מכה אדם, שם לא לומדים בכלל, מכה זה בכלל לא כדי ללמד מכה אדם מכה במה לתשלומים, אלא מקיש חייבי מלכיות לחייבי מיתו. זה הדיון שם בסוגיה, בכלל בדיון אחר לגמרי, אני קימל ודבר במיניהם. האם גם מי שהתחייב מלכות, החיוב שלו במלכות יפתור אותו מלשלם, זה דין קימל ודבר במיניהם, או שזה רק דין מחייבי מיטה, שמישהו מתחייב מיטה, חיוב המיטה שלו פותר אותו מתשלום. והדיון כולו מופיע על הרקע הזה, והוא מקביל, שוב, מילה במילה, עד שלב מסוים לדיון שם. אז זה המצב הראשון, לשים לב להקבלה הזו בסוגיה בכתובות. המצב השנייה, זה הברוך של סוף הקטע הזה בסתם. סוף הקטע הזה בסתם החוזר לעוד פסוק מויקרא, נכון? והפסוק הוא מכה. חוזרת הגמרא למכה אדם, נכון? והיא אומרת, רגע, והכתיב איש כי יכה כל נפש אדם, מות תומת, בממון. עכשיו, זה קטע קשה מאוד בסתמה, מי שידרוך בו טיפה יראה כמה הוא מסובך. זאת אומרת, תציבו את זה, תחזרו עם זה, תחזיקו מול העיניים שלכם את התנ"ך, ותראו מה הסוגיה עושה פה, זה בלתי אפשרי לחלוטין. ראו תוספות אף, שמביא פה גרסאות שונות ומשונות לקטע הזה, וקשה לו איתנו,
הוא גם מוריד הרבה מהקטע הזה.
תוספות מוריד חלק מהקטע הזה, ומסתבך איתו, ראשונים אחרים גם טיפלו בו, תסתכלו פה טיפה בראשונים מסביב, ובסוף אתם מוזמנים לסיים את הטיול ביחס לקטע הזה בסתמה, במאמר של שמה פרידמן. שבפתיחת המאמר של שמה פרידמן שנשלח במייל, יש התעסקות בקטע הזה ואיזושהי הצעה מעניינת שלא לטפל בו, היינו שם ותראו אם זה משכנע. בסדר? אבל זה אני רק מצביע על זה כאיזשהו סוג של מוקש שאנחנו נצטרך לפרק אותו איך שהוא. נצטרך להגיב אליו, הוא קשור מאוד גם ליחס הסוגיה בכתובות. הלאה, בסדר? כל זה היה, אנחנו היום, שוב, נטעם את הסוגיה, אנחנו לא נרד לפרטי פרטי, אבל ננסה לזכור אותה מלמעלה. אחרי המקור הזה, שתיים, מה ההמשך? כאן אנחנו ממשיכים מכאן. רבי דוסתאי בן יהודה. נכון, שומר? עין קטנה וגדולה. ומה הבעיה? משפט אחד יהיה לכם? נכון? בואו כבר נאמר שלדבר הזה יש מקבילה מאוד קרובה. נכון? רשב"י. לכבוד ל"ג בעומר.
גם הבעיה.
רשב"י, שאומר מה?
סומה.
הרי שהיה?
סומה
וסימן. סומה וסימן. נכון? עכשיו אם תעמידו, נקל. נקל לבבר, נכון שהסתם כשהיא מביאה את שתי הראיות האלה, היא באופן, היא מעצבת אותן באופן דומה, שמת לב? נכון? הם לקוחים מאותו פסוק, נכון? הם מבוססים על משפט אחד יהיה לכם, והסתם גם מביאה כמעט את אותן לשונות, כשהיא מטפלת, כשהיא דוחה, כשהיא מקררת, נכון? את כל הראיות האלה, מאיזה אופן מטפלים בזה?
איך על אפשר, אפשר.
רגע, בראשון.
בראשון.
לא רשתי מן... רגע, שלב אחד אחורה. מה בכלל הטיעון? מה הבעיה?
אין מצב כזה. אי אפשר, אין דבר כזה.
אוקיי, כלומר, מה זה אומר?
אתה רוצה לעשות מידה כנגד מידה, להחזיר לו עין תחת עין. אתה לא יכול, כי לא כל עיניים, כאילו אין שתי עיניים דומות.
ואז בכל מקרה אתה לא יכול, אז בוא נעשה את זה כבר אחרת, כאילו.
לא, בוא נעשה את זה כבר אחרת, אז אתה יכול.
אז בואו נלך טיפה עם
הסדר. שני אמורים. אם יכול שיהיה זה הייתי במעין תחת עין ממש.
אבל אני
לא יכול. אני מתחשב על זה גם הבית, אותו דבר.
אוקיי, אז שימו לב קודם כל, בואו נלך קודם כל מה שמשה מישהו אומר, נכון? קודם כל, שימו לב ששני הלימודים האלה אומרים שבאופן עקרוני מה היה אמור להיות? עין תחת עין ממש. והבעיה היא רק בעיה טכנית. יש לי בעיה טכנית. הבעיה...
אוקיי, אז בואו תתן ההפך לבוא.
לא הגיוני לי פה בכלל שזה היה צריך להיות עין תחת עין ממש, כי אתה רואה שיש לך בעיות, זה...
אוקיי.
אבל לא יכול להגיד שזה היה
אמור להיות. זה ההפך, אבל זה אותו דבר.
זה בעיות מהותיות.
זה בעיות
מהותיות.
זה בעיות
מהותיות. אז בואו נלך לצד הבא שעושה הסוגיה. היא אומרת, רגע, אולי נאמר, נהורה, נתן מיני... נהורה שקין מיני, נכון? נהורה אמר רפמן, אני אשקול מיני. ומה הראיה? דהי נותן האחי, קטן שהרג את הגדול, וגדול שהרג את הקטן, איך היא גטלינה לה? התורה אמרה, משפט אחד יהיה לכם, משפט השווה לכולכם. אלא נשמה שקין מיני, נשמה אמר רחמנה, אני אשקול מיני. אכלה מנהורה שקין מיני, נהורה אמר רחמנה,
שאני אשקול
מיני. אז קודם כל שימו לב, הראייה הזאת בסוף
נדחית.
גם
רשבי.
וגם הבית.
רגע, הבית,
כן. אבא מינה שלהם, באמת מקשה לא נשמע.
שימו לב, אבל קודם כל, איך זה נדחה? זה כמו מה? כמו שבקטן שהרג את הגדול, נכון? את הגדול.
בשתיהם זה הולך לרוצח.
העניין הוא הנשמה, נכון? אותו דבר, בעין,
העניין הוא...
זאת אומרת, אנחנו לא מדברים באמת על... עכשיו שימו לב גם למשחק. עין תחת עין ממש?
לא, אלא אור תחת אור.
נכון? יש כאן איזה מתח שאני רגע רוצה להצביע עליו, ושימו לב שבמובנים מסוימים הוא קשור לאותו דיון שלנו בסוגיה. אני רוצה לטעון שבמובן מסוים בסוגיה הזו יש הקבלה בין תוכן לצורה למור. אנחנו דנים בשאלה, שאלת התוכן שאנחנו דנים בה, נכון, דנים עין תחת עין ממש או לא. אבל באותו אופן שאנחנו דנים בשאלה הזאת, האם היית חטאים ממש או לא, השאלה היא גם אנחנו קוראים את הפסוקים ממש או לא. נכון? הרי זה בעצמו חלק מהשאלה. יש כאן איזה שתי שאלות שהן מאוד אגודות אחת בשנייה, שהן שאלת הפרשנות ושאלת הפסיקה. האם הפסיקה באמת תופסת את המציאות באופן אובייקטיבי? זאת אומרת, האם את הנזק פה אנחנו רואים כנזק ככה, תופסים, גם את הנזק קוראים באופן מהותני ואומרים, רגע, אתה לקחת עין, ניקחו לך את העין. אולי יש איזו בעיה טכנית וכו'. או ש... ובאותו אופן, האם גם את הפסוקים אנחנו קוראים באופן, נקרא לזה, מהותני. אנחנו כאילו תופסים את הפסוק באופן קשוח ואומרים, רגע, כתוב עין תחת עין, הכוונה, עין תחת עין. עכשיו, אני רוצה לטעון שסוגיה באופן מודע משחקת בשני המגרשים האלה בצעדים מקבילים, לפעמים מנוגדים. זאת אומרת, יש איזשהו מתח. מפרה וקשר וזיקה בין האפשרות להגיד עין תחת עין כאילו הכאילו הזה מתפקד סימולה בשני אופנים הוא עין תחת עין כאילו, כלומר אתה לא באמת הוציא את העין נכון? והוא גם עין תחת עין כאילו פרשני אתה לא באמת קורא את הפסוק כך שכתוב פה עין תחת עין נכון? ואלה שני מישורים ששוב אני רק פותח את הדיון הזה כדי לפתוח לנו את השאלה שוב, שאלה שתלווה אותנו, לא ניתן לה מענה כרגע, אבל שוב, עין ונהורה זה אותו דבר. קודם היה ברור לנו שכל המטרה הייתה להגיע לעין תחת עין ממש. פתאום עין מתורגם כנהורה. למה זה מתורגם כנהורה?
כי אי אפשר עין
ככה.
שימו לב, כי הנהורה לאיפה הולך בעצם? זאת אומרת, כשאתה אומר עין תחת עין, אני רוצה לטעון, נהורה, ואתה משתמש עדיין בעולם ההמשגה שלה רוצח. והנהורה הוא כאילו, הוא הקרנה הנפשית, נכון? של העין. אתה שואל רגע, מה זה עין? אומרים כפי גמרא פה, עין זה לא עין. עין זה אור. זה נהורה, זה היכולת לראות. היכולת לראות היא הקרנה של העין הרוחנית. היא הקרנה הנפשית של העין הפיזית. הסיפור זה לא העין הפיזית, מה עין קטנה ועין גדולה? יש פה יכולת, יש פה איזו תכונה. התכונה היא מה שנלקח.
זה דבר על נתינת מום, זאת אומרת, אתם במום, הוא הופך להיות משהו בעל מום, לא בן אדם שכאילו חסר לו זמנים, חסר לו עין, לא, זה כאילו משהו אחר.
אני מסכים, זה שוב חוזר אל הדימוי של רוצח, נכון? ואותו דבר יש לנו ברשב"י, מה קורה? רשב"י הרי שהיה סמורה וסימה, וגם כאן המערכת של הגמרא עובדת באופן מאוד דומה. מאיפה הראייה? מי? טריפה, נכון?
טריפה
שהרג. אני משתמש בצבעים באופן אקראי, אל תתאבדו לזה. אני תכננתי לא להשתמש בין אקראי, אבל בסוף יזה אקראי. טריפה שהרג, נכון? ומה המסקנה לגבי טריפה שהרג? אגב, יש את זה.
איך זה אפשר?
זהו, זה נורא מעניין. התשובה איך זה אפשר אפשר. עכשיו שוב, יש דימוי של מה? של העין לרצח, נכון? ומה אומרת התשובה הזאת איך זה אפשר אפשר? איזה מין תשובה זאת? איך אתה אפשר? אפשר? איך אתה לא אפשר?
זה מעולה.
זה
מעולה. היא כאילו הכי פרגמטית, נכון? רגע, מה אתה רוצה?
תמיד תמצא מקרים שאתה לא יכול לעזר. מה אתה רוצה כאילו?
אני רוצה לטעון שהיא יוצאת נגד מה שאסף אמר קודם, נכון? שימו לב שמה שהסוגיה פה אומרת זה אל תיקח חוסר התכנות מקומי ותהפוך אותו לבעיה עקרונית. יש גם בעיה מקומית. לפעמים אי אפשר. זה שאי אפשר זה לא אומר שיש כאן בעיה מהותית, נכון? איך אתה אפשר אפשר, איך אתה לא אפשר, לא אפשר, אי אפשר. זה עדיין לא מערער באופן עקרוני את התפיסה שעין תחת עין ממש. נכון? זה בעצם מה שהסוגיה אומרת, אני חושב שכאן היא פוספת שוב טיעון שהוא טיעון מתודולוגי ולא רק טכני. זאת אומרת לך, שים לב איך לקרוא את הפסוק הזה. אל תגיד לי שזה שאי אפשר לעשות זה אומר שיש כאן בעיה. אין פה בעיה. איך אתה אפשר אפשר, איך אתה לא אפשר, לא אפשר.
זה קשור למשפט אחד ילחם.
שמה?
כאילו, הראייה, איך אפשר לדעת אותו עכשיו, זה דבר שלכאורה מתמודדים איתו כבר, מתוסטייל רשבי ואומרים, אי אפשר לטעון אחד אפשר ואיך לא, כי כל משפט אחד יהיה לכם.
אז איך אחד יהיה לכם? זה לא...
מה שאומר, רק לא בא, משפט אחד יהיה לכם, זה מה שמוליד את זה שאחד אפשר, אחד אפשר, אפשר לא אפשר, כי הרי אם יש משפט אחד, אז זה ברור שיהיה יוצאים מן הכלל. אם יש הרבה משפטים, אז אולי יהיה יוצאים מן הכלל, כי אתה כאילו נותן את המקום לזהו. זה נכון מה שאתה. תגרתי נכון.
כל זה אבל, שימו לב, זה הזוג הראשון. נכון? יש לנו פה זוג ברור, יש לו תפנית ברורה, יש חזרות על מילים, על משפטים, התפנית של הדיון של הסתם בקור הזה היא זהה. בסדר, כל זה הזוג הראשון. הלאה, ארבע.
דבר
רבי ישמעאל. דבר רבי ישמעאל, נכון? דבר רבי ישמעאל, מה?
כן
ניתן, נתינה שווה ממון. מה סתם עושה את זה?
והסוגיה
לוקחת את זה לקראי את זה. עכשיו, כאן הוא דבר שאני מסכים, כאילו... מה?
משחק
את זה רגע,
אבל מקבל.
מה, הסוגיה אומרת, רגע, אלא מעתה, כאשר ניתן מום באדם, מה חינם מדם המונו? אומרת, רגע, לשון נתינה תמיד במון, הרי כתוב כאשר ייתן מום באדם. תשובה, דבר רבי ישמעאל קרא יתר הדרשי. מה הם דורשים? מי כדי כתיב, איש כי ייתן מום בא מתוך כאשר עשה כן יעשה לו, כן יינתן בו למה? שמע מן הממון, יש לי שני פסוקים, נכון? הפסוק השני מיותר ממון. כאשר ייתן מום באדם למה לי? עיידה דבאי מכתב, כן יינתן בו, כתב למה כאשר ייתן מום באדם. מה הבעיה? בתנועה הזאת של הסוגיה. לפני רגע אמרת שמה? שיש פה קראי תירה, נכון? היית לחוץ על כל מילה. עברנו שנייה ו... הוא רוצה לכתוב את זה, אז כבר כתב את זה.
לא, מצחיק הוא שזה כאילו... יש פסוק מיותר ובעקבודה מביא משהו אחר, כאילו...
שמה? שמה?
ישמעאל זה השיטה שלו שהתורה כשהיא מביאה... איתור, אז היא כבר מביאה את כל... אם כבר מביאה משהו נושא מסוים, היא לא מתאמצמת.
יכול להיות שזה...
יש מחוקת את חולים ברבי שמעאל
וחטיבה. כן, ריבוי ומיעוט או חסרות ליטרות, נכון? אבל עדיין ענייננו, אני חושב שבהקשר הזה, כיוון שיש כאן עבודה מאומצת של הסתמה, קשה לי להניח שזו הייתה באמת עמדתו של רבי ישמעאל. כי האמונים של רבי ישמעאל מנוסחים באופן מאוד ברור ומאוד פשוט גם. כן יינתן בו נתינה אל הממון. נכון, כאשר, עכשיו אפשר גם להראות, אגב, באופן לא מפתיע, חלק גדול מהחוקרים שדנו בפסוק הזה, גם הם הביאו את הטענה הזו, שלשון נתינה באמת במקרא, כשאתה משווה אותה, לשון נתינה, כשאדם נותן, הוא נותן כסף.
אנחנו בדקנו באמת במשך שתי דקות, איזה 60 מקומות שכתוב נתינה לפני זה, מתוכם איזה 20 מקומות לפחות.
כן?
בסדר. באמת, לא מקומות ולא שום דבר.
ולא מה?
לא מקומות ולא מתנות ולא רכוש.
לא, אבל גם לא מום.
גם לא מום, אבל נפש, עונש, המון המון דברים.
זאת אומרת, נתינה זה
לא מרמור. יש גולות וברקים, זה גם נתינה.
בכל מקרה, אני חושב, כאן רוצה להציע אבל עוד דבר. הלימוד, כאן עוד שתי הערות מתודולוגיות שלא ניכנס אליהן. שוב, נפעת קוצר הזמן, אבל אני זורק אותן. קודם כל, נסו לתת את דעתכם בסדר הבא שלכם. מה ההבדל בין ללמוד נתינה ממון לבין ללמוד קראי תיבה? זה לא אותו דבר? זה שונה מהותית? או שזה משחק. בואו נחזיר את זה גם לפה. מה ההבדל בין ללמוד מכה אדם מכה בהמה לבין ללמוד הכאה הכאה? זה חוזר למה שכבר הערתי, על האופן שצריך לשים לב פה גם לאופן הפרשנות ולא רק לדין. זאת אומרת, האם יש הבדל מהותי בין לימוד שהוא לימוד טכני, כמו גזירה שווה, ולימוד שהוא לימוד ענייני כמו הכאה הכאה? מכה אדם מכה בהמה זה נשמע גזירה שווה, נכון? זה מין לימוד כזה של מכה מכה. הקאה, הקאה זה לימוד שהוא לימוד ענייני. הוא אומר, זה לא, אין לי כאן מילה שאני מתלבה. יש פה שני עניינים שהם עניינים דומים, נכון? אז אני מניח כבר הרבה יותר הנחות יסוד כשאני מדבר על לימוד ענייני.
אני מחזור
את הראשונים, אני מדבר על השאלה, לא מתקש. אוקיי, נכון. עכשיו, כאן אנחנו עושים תנועה הפוכה, נכון? אנחנו לומדים לימוד שהיה לימוד ענייני, ואנחנו הופכים אותו להיות קראי תיבה, זה דרשה מאיתו. עכשיו שוב, הענייניות, אני לא נאחז פה בזה, זה לא שמשהו, אין שום דבר שהוא לגמרי טכני. אנחנו מספיק מתוחכמים כדי להבין שגם כשהסוגיה תופרת לימוד טכני, יש מאחורי זה משמעות. אבל האופן שבו הסוגיה מציגה את זה, זאת אומרת, הבחירה שלה להציג את זה דרך השפה הטכנית יותר, ולא דרך השפה הפרשנית, זאת אומרת, דרך הדינמיקה של מדרש ההלכה, ולא דרך הדינמיקה של פרשנות המילים, גם היא אומרת משהו. גם בה צריך להתבונן.
אבל מה לא טכני בפרשנות המילים?
מה לא טכני? אם אתה מניח שנתינה שווה ממון, שזה באמת הפירוש של המילים. אין נתינה אלא ממון, נכון? אז זה לא טכני, ככה באמת קורה את הפסוק. זה לא שיש פה איזה איתור, זה לא שכתוב פה משהו אחר. זה מה שכתוב. כתוב שמשלמים כסף, אומר לך רבי עקיבא, אומר רבי ישמעאל. נכון? באה הסוגיה ואומרת לך, לא, 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 זה לא מה שכתוב. מה שכתוב זה ודאי ממון, זה ודאי מום. אלא מה? יש פה איזה איתור שממנו אני יכול לתמוע את
זה. יש אבל כאילו גם עוד כמה, כאילו, גם זה, גם הפרשנות היא טכנית מסוג מסוים. אפשר גם לדבר, נגיד, על טיעון ענייני שהוא גם עוקף את הפרשנות. כאילו שיש פה...
נכון, יכול להיות
טיעונים.
מהקשר הזה לדוגמה, נכון? הטיעונים האלה בכלל הם טיעונים עניינים שאין בהם שום היבט דרשני. נכון? אז אני אומר, טוב, זה בדיוק סוג... אבל מה שמעניין אותי זה המקום שבו הסתם משנה את המבנה של הטיעון, כמו שיש לנו גם פה וגם פה.
אני חושב שבקשר למה שאמרתי לפני זה, אתה אומר שהדיון הוא כאילו פרשני כיתרה, אז זה כמו לומר שאין משמעות לי, אין זה חתיים. כאילו, הקבלה הרחוקה היא מתאפשרת כיוון שהפסוקים רחוקים. דיברנו על זה שיש הקבלה בין דרשנות התורה לבין עין תחת עין ממון ולא קנה, ולא ממש. כשאתה נותן דרשנות רחוקה, אתה בעצם אומר, אין משמעות.
אתה אומר, אפשר לשחק עם הפסוקים. דרשנות כאילו שהיא טכנית יותר, היא פותחת יותר חופש בקריאה של הפסוקים. יכול להיות. אני מוכן להצעה כזאת. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים צריכים לחשוב מה באמת חופשי יותר ביחס למקראות. האם מדרש ההלכה הטכני הוא חופשי יותר, או שכאילו הקריאה המהותית היא חופשית יותר? ממש אם אני מבין מה שצבי אומר, שימו לב שהרבה פעמים מדרש ההלכה הטכני הוא יותר משוחרר באופציות שיש לו ביחס לקריאת הפסוק מאשר לקריאה המהותית.
אני אומר, כאשר הגמרא מעבירה את רבי ישמעאל, הקריאה הטכנית היא בעצם גם מתכוונת להעביר את הכל.
אוקיי. אני רץ רגע הלאה. בסדר? אחרי דבר רבי ישמעאל יש לנו.
אביי ותנא דבי חזקיה.
תנא דבי חזקיה. לא, יש לנו עוד אחד שם. דבי חייה. דבי חייה הוא מקור חמש, שהוא אומר תחת שווה ממון. נכון? ושוב, מה?
לא, 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 לא.
כן,
לא, לא. דבי חייה אומר יד ביד, דבר...
סליחה. יד ביד. תחת זה מופיע במקום. יד ביד שווה ממון, ושוב, מה?
אומרים רגל ברגל, גם ככה.
לא, ושוב?
ראי
תירא. נכון, שוב, בדיוק אותו טיפול, ואיידי. הערה שדילגנו כאן, זה שאני חושב שאי אפשר לקרוא את הקטע הזה, את המעבר מקרא יתרה ל-Aide de Bay בלי לחיות. זאת אומרת, מי שקורא את זה בלי חיוך, אז הוא לא הבין את הגמר.
מעבר מיד ליד לרגל.
כן, זאת אומרת, יש פה באופן מובהק, אני חושב, וזה דבר שראוי בכלל להתבונן בו הסוגיה הזו, אני חושב שיש בה המון מומו. כאילו, צריך לקרוא אותה, וזה בכלל, כשקוראים סוגיות כאלה, לא לשבת איתן כבד, אלא לזרום איתן ולהבין שהן בעצמן משועשעות ממה שהן עושות. זאת אומרת, הסוגיה כשהיא מביאה כל כך הרבה שאלות לשאלה, היא לא עושה את זה שוב ממגמה כזאת, טוב, אני אשכנע אותך באמת. אלא היא משחקת עם המקומות, היא בונה אותה באופן מאוד משועשע, וצריך לזרום איתן עם השעשוע הזה. זה הלאה. עכשיו, אז אני אומר, כאן הזוג השני של המקומות שגם הוא מאוד מובהק, ואז יש לנו בשש. את אביי בשם דבי חזקיה, שאומר מה?
עין תחת עין ולא עין ונפש.
עין תחת עין ולא עין ונפש. עכשיו הסוגיה עומדת מיד על זה שזה טיעון מאוד מאוד טעון, נכון? הוא ממש מוזר, אז למה מוזר? מי אמר שהוא ימות? מאיפה הקרצת את הטיעון הזה? משמי דירבה, נכון? ורב פאפה, משמי דירבה, שמה הזוג פה? זה לא שישו. רב זיד משמי דירבה ורב פאפה משמי דירבה, שמה? שוב, דברים דומים?
צער ורפואה.
כן,
צער וריפוי, נכון? במקום נזק. ותשע? הרשי?
שש, שבע ושמונה.
תחת? ועשר?
רבי אליעזר.
רבי אליעזר, שאמר
ממש.
ממש. עכשיו כאן שוב הזוג השלישי שלנו, נכון, מאוד מאוד ברור. אז
לדעתי גם שש מתחבר ממש לשתיים ושלוש.
אוקיי, שש הוא קרוב, אתה אומר לשתיים ושלוש, למה?
הוא בא ואומר, מכר הדין, מכר הדין אני צריך להגיד עין תחתיים ממש. אני לא עושה את זה בגלל שיש לי שש
כרטיס. מה שחשוב לי זה שם. יאללה לעבודה. אנחנו המעוניינים בזה לשבת יחד מחר בבוקר לעבוד קצת או לדבר קצת. אז בהחלט מוזמנים, אנחנו נשב פה גם אחר בבוקר.
לגבי שנת, לגבי השנת לוועדה, אם אנחנו לוקחים את אותם 200...